אחת המתנות המיוחדות והמרתקות שקיבלה נפש האדם הינו היכולת לחלום את חלום הלילה, או כמו שאומרים בשפות אחרות, לראות את החלום. היכולת לחוות ולזכור אותו והאפשרות להתייחס אליו, לתוכן שלו, לרגשות שלו ולמשמעות היותר מורכבת ועמוקה שלו. בהמשך למד האדם גם להבין את התפקיד שלו בחיי הנפש ואת האפשרויות הגלומות בו למטרות הבנה, ריפוי, איזון ואפילו עזרה בפתרון בעיות. הוא גם למד לעשות הבחנה בין החלום הגלוי לסמוי ולמצוא את הדרכים והמנגנונים שבעזרתם הוא פועל. האדם גם השכיל עם הזמן להבין את הפונקציה של החלום עבור הנפש והאישיות. פרויד ראה את זה כשמירה על השינה דרך פורקן הדחפים, הקונפליקטים והמשאלות הכמוסות, ויונג בנוסף לכך כמאזן, מפצה ומשלים וכאפשרות לדיאלוג פנימי של האדם בין המודע שלו והלא מודע ובין חלקי אישיות פנימיים שמושלכים גם על הסביבה. ועל ידי כל אלה האדם למד לשמור, לפתח ולאזן את הנפש על חלקיה וניגודיה ולאפשר התפתחות של תודעה ובכלל הרחבת הנפש והדעת. ואחריהם עוד הוסיף הילמן והדגיש כי המפגש עם החלום והדימויים שלו מחברים ומרחיבים את הנפש והנשמה גם הפרטית וגם נשמת העולם. חלום הלילה שמטבעו מתרחש בשעות השינה, הצלילה, הירידה והעזיבה של עולם היום המואר והרציונלי, השפוי יותר, הוא כמעין ביקור בממלכת השאול, הדס הנסתרת. ביקור בעולם אחר, עולם דו-ממני, של תמונות, דימויים, רוחות, אירציונליות, מלווה ברגשות, התרגשויות, פחדים, לעתים אפלה, והוא זוהה תמיד עם עולמות אחרים, עליונים, אך בעיקר תחתונים, ובמסורות השונות היה קשור בעולם המוות והשינה, ובמסרים שונים בהם שותפים גם האלים או אלוהים, וגם אלה שאינם כבר. מסרים שונים ומשונים שהיו להם גם אספקטים חברתיים, מסר עבור חברה, דרך המדיום שחולם ומוסר את המסר. הדימויים של עולם השינה והמוות הופיעו אצל היוונים ומאוחר יותר הרומאים דרך הפרסונות המיתולוגיות של הלילה, ניקס, שילדה בין השאר את היפנוס, סומנוס וטנטוס המוות. מעניין אותנו במיוחד היפנוס, שלא היו מספר בנים שמייצגים פנים שונות של עולם החלום. בין השאר הם קראו להם מורפאוס, פנטזיס ופוביוס. נותן צורה לדמויות ובעיקר לאנשים וגורם לחלום טוב ואמין. השני, פנטזיס, מעלה חלומות פנטסטיים של מילוי משאלות ויצירת כאילו. והשלישי, פוביוס, נותן עולם של פחדים, סיוטים, מפלצות כדי להפריע לאדם עד שיפתור איזה בעיה שיצר. ניתן להתייחס לחלום כאל מסר, כדוגמת העולם העתיק שהתייחס אליו כמסר מן האלים. יונגיאנית נתייחס אליו כתוצר הנטען ומגיע מן השלם, מהשלמות הכוללת, גם את הגבוה, הרוחני, הרגשי יותר, וגם מן הצד האחר הנמוך יותר, שבתוכו הדחף והיצר. החלום אם כן מגיע ונטען מתוך מכלול הנפש, ובנוסף תפקידו לבסט ולשחרר דחפים ולמלא משאלות. הוא בעל פונקציות רבות של שמירה על האיזון הנפשי, לא רק על השינה, של ריפוי, של מסרי הזהרה שונים, של אימות, של שיקוף עצמי ושל מסרים פנימיים על ניתוק שקיים ולענייננו בעיקר מסמן לנו על הצורך של השעה בחיבור של הניתוק שהתהווה. עם ראייה נרחבת שכזו, של החלום, וכמו שג'יימס הילמן מכנה אותה, דרמה שנפגש עם העולם שמתחת, ועם ויתור על החלוקה המסורתית של המסר מה גלוי ומה סמוי, נוכל לומר כי החלום כמעט באופן מיסטי מראה לנו את עצמנו מנקודת מבט הרבה יותר שלמה וגבוהה מאשר אני היומיומי, והחלום גם מסוגל לחברנו לחלקים מפוצלים או מאולחשים, כמו שקרא לזה מטופלת שלי שאימא שלה המזניחה הייתה רופאת שיניים. ואילמן, כמו שכבר אמרתי, מוסיף, החלום מחבר אותנו לחלקי הנשמה האבודים שלנו. לצד כל זאת, אם על האדס נדבר ועל ארץ המתים ובעיקר נשמותיהם של בני האדם שנמצאים שם, עובדת המוות והסופיות הבלתי נמנעת של האדם עוררה בו תמיד אמביוולנטיות רבה. מצד אחד כמובן הפחדים, אימה, כאב של אובדן ודחף עצום להכחשה ולהימנעות מן הצד האחר, סקרנות, משיכה ודמיון עצום על מה באמת קורה שם אחרי. מה העולם האחר? לאן הכל הולך? האם יש מקום כזה? ואם כן, מה באמת קורה שם? גם החלק הקונקרטי שנשאר לנו בעולם המציאותי הוא מסמן את עובדת המוות, בית קברות, הקטקומבות, הפירמידות והמצבות הגדולות, מראים את היחס העצום שהאדם נתן למוות ומה שאחריו. יש כוח לעלייה על קברים, יש יראת כבוד, ויש אמונות של עלייה לקברות צדיקים ואישים דגולים על מנת לקבל משהו רגשי, אולי איזה חוכמה, עיצה, קסם ואפילו ניסים. נזכיר רק שהיהדות עם הזהירות שלה מפולחן המוות שיעלה על, אולי על החיים, אמנם לא עודדה את פיתוח הדמיון ונתינת הדעת על העולם שאחרי, אלא במה שקשור לתגמול ועונש. נזכיר שהיוונים בעקבותיהם של המצרים נתנו גם הם לממלכת המתים שהיא המשכה של החיים מקום נכבד בתפיסת העולם שלהם. הדס, הממלכה הבלתי נראית למרות שאינה כה אטרקטיבית, קיבלה ייצוג נכבד במיתוסים, באגדות ובפולחנים שלהם. יש לממלכה זו אל בעל כובע בלתי נראה, אתה לא יודע איפה ואיכן הוא נמצא, ואלה שנחטפת מאימה שלה מהעולם של מעלה, והיא זאת שתקשר בין העולמות. השניים הם מלך ומלכה וממלכה בלתי נראית. יש גבולות לממלכה ושערים, יש כלב גדול בעל שלושה ראשים ששומר לבל להיכנס או יצא מי שאינו ראוי לכך. יש שופטים, דיינים, יש סבל וגם שמחה. שמחה היא חשובה גם. רגשות, פחד, נקמה, עצב, רעב וגעגועים. ישנם תיאורים מדויקים של האזורים השונים. הנשמות שחיות בעולם חד-ממדי הן בעלות ישויות. יש בהם את החוכמה והתבונה, הם אפילו צמאות ורעבות לדם אנושי לחיוניות ולתקשורת עם מה שקורה בעולם הממשי. כאילו אופיין העולמי נשאר. וכמו שאמרתי, יש אזורי שמחה ועצב ויש דרכים מאוד ברורות איכן ומה נחוץ לעשות כדי להיכנס לארץ המוזרה שכזאת. אם נשתמש במושג ההשלכה וננסה לראות את כל המיוחס לעולם הלא נודע הזה כהשלכה, כמו שנוימן אומר, השלכה אינטרוברטית, כי העולם היה אקסטרוברטי של בני האדם על הלא נודע, נוכל להבין כיצד פעלה נפשם, מה מילה את הלא מודע שלהם. אלה דמיונות התרוצצו בקרבם בתקופות קדומות. נדע על הסופיות ועל הנצחיות, כיצד חשבו, ממה פחדו, למה שאפו. מה היו המאוויים שלהם גם סביב הסופיות? ובכלל, כיצד תיארו את כל מה שהיה ניגוד לחיים מוארים וברכים? למשל, ידוע שכאשר ראו אדם במשבר, בדיכאון, מחלה או אובדן גדול, הם הבינו שנשמתו בפירוש ירדה להדס. משבר דיכאון, שיגעון ואובססיה מנתקת מהחיים, והאדם נמצא לכן בהדס, לעתים לתקופה מסוימת ולעתים forever. אנו רואים שארץ המתים קשורה עם המוות, הסוף הבלתי נמנע, עם כאב, עם סבל, אך גם עם הנצחיות של הדברים. עולם הנצח לעומת עולם הבר חלוף. למרות המוות של הגוף, שום דבר לא הולך לאיבוד בעולם, אלא הוא פשוט מוצא צורה אחרת של קיום. והנה אומר לנו המשורר אהרון שבתאי בספר שהוא הוציא בימים האחרונים, רקוויאם, המתים כולם ערים ומדברים מכוח ההווה המתמיד של הקיום בזיכרון. ואני אוסיף, גם הזיכרון הקולקטיבי. זה עולם של רוח, עולם של המשכיות, עולם של עונשים ותגמולים. זהו עולם שיש בו עוצמה של תמצית החוכמה האנושית, וכל מה שבני האדם צברו מאז ומעולם. לכן עולם זה גם מושך, ואפילו נאמר ששהייה בו יכולה לתת כוח, תבונה, הזכרות והתבוננות, חוויה שהאדם זקוק לה לעתים גם במשך חייו. במובנים הללו, עולם זה יכול להוות את אחד הייצוגים של הלא מודע, את הלא מודע הקולקטיבי, העולם הארכיטיפי, הנשמתי, עולם שקיים מאז ומעולם, והוא תשתית האנושית של האנושי על כל רבדיו. כלומר, אותו עולם שמייצג את הסוף, את העולם אלה מגיעים אחרי המוות, המקום שממנו אנו מביטים בחיינו, מאחן שנמצאים אלה שכבר אינם, הוא למעשה הלא מודע הגדול. הוא ההתחלה והוא הסוף. והוא הבסיס אליו נופלים. נכנסים, יורדים, נזרקים ונתפסים כאשר חיינו המוארים, המציאותיים, הרציונליים, השפויים, נסדקים. המפגש עם המשהו שמרגיש כמו מוות הוא הטריגר למפגש הזה ולאפשרות של התחברות אליו. גם המפגש עם אובדנים, מוות של אהוב, מחלה שיש בה מן המוות ועוד ועוד יחברו את האדם להדס. השבר, ההתמוטטות, הנפילה, מביאים את האדם להדס לעולם הנשמות, למקום ההתחלה והסוף. למקום שבו ניתן לעבור חיבור מחודש או טרנספורמציה כלשהי, כי שם פוגשים, חווים, חוויות רגשיות חזקות, מתחברים למשהו שהוא מעבר לאישי, מעבר לעולם הרגיל. כל מי שנכנס בסודו של אדס ומצליח לצאת משם עובר טרנספורמציה, טלטול אדיר, אך גם שינוי חשוב ביותר. על נושא זה אני ארחיב את הרצאתי הערב, על חוויית המוות של האדם בחייו, בחייו הנפשיים וביצירתו, ובעיקר דרך חלומותיו, כי זוהי הדרך הכי נגישה. ומהי משמעותה של הכניסה לאדס בעודך בחיים? וכאן ענייננו. אם נביט על החיים כרצף של מעבר בצמתים, פרידות, אובדנים ומעברים, וגם טראומות, עד העמידה מול המוות עצמו, נראה שהדס, מעבר לחלומות, מופיע אצל כל אדם מספר פעמים בחייו, ולאו דווקא ישירות העמידה הסופית מול המוות עצמו. אין ספק שעבור אדם המאבד את העיקרים לו כבר בילדותו, וראינו זאת הרבה לאחרונה לצערנו, נוצר משבר, חלל, והקשר להדס נעשה הדוק יותר מאשר עבור אדם אחר שילדותו אינה מאופיינת בקשר. ולמעשה אין זה בטבעו של ילד להיות קשור לעולם המתים. הילד מוגן על ידי הוריו וביתו, וגם אם המוות נוגע בו בדרך כלל, יש לו הגנות הכחשות וכו'. לעולם עם ההתבגרות, המשבר, הירידה ועזיבת הבית, הנפילה לאדס עלולה להתחתש. לרדת בתוך משבר ואחרי משבר על מנת לקבל כלים נוספים לניהול המשך החיים. לפגוש את ארכיטיפ הזקן החכם בדמות הנביא, לפגוש דמויות אחרות מתוך חיינו בכדי לדעת את האחר ולקחת אחריות גדולה יותר על התנהגותנו בעבר ובעתיד. להכיר את עולם הרוח והרגש, לדעת ששם החוקים הם אחרים. למשל, אודיסאוס הפוסט-טראומטי, אחרי טרויה, ככה אני רואה אותו, יוצא נזכר אחרי שפוגש באדס את אמו המתה, אותה לא ראה 20 שנה. הוא פוגש גם את הנביא שנותן לו עצות, ועוד פרסונות אימם לא סיים את החשבון במפגשים המציאותיים שלו בחיים. בסיכום נאמר עליו שהצליח לחיות את שני העולמות, ואז הוא מצויד לחזור הביתה במובן השלם של המילה. כמובן יש גם משברים רבים בלתי צפויים של אובדן ומחלות, משברים המאלצים את האדם לעמוד מול המוות שבא מתוך ירידת חוזק הגוף וכלייתו של הגוף. גם אימות שכזה עם מחלה קשה יכול להביא את האדם למשבר מצד אחד, אך גם להתפתחות נפשו, לפיתוח משמעות והתקרבות אל העצמי שלו. כמו שאומר יונג בחצי השני, ככל שעובר הזמן המצב מתהפך והנפש הופכת לבית עבור הגוף, מה שהיה קודם הגוף עבור הבית. עולם החלום יכול במקרה זה להיות לתועלת להרחבה ולעבודה עם תכונותיו המרפאות של הלא מודע. מפגש נוסף שקשור עם עולם הרוחות, עולם המוות, הוא המפגש עם עולם המתים בתהליכי יצירה, בעקבות משברים, אובדנים, או הישארות הקשר של הדה עם אדס דרך הפצע של האומן. למשל ירידת אורפאוס אחרי אובדן אהובתו יורידיקה, אובדן היצירה והחיפוש את הרובד הארכיטיפי עמוק בעולם. לראות, פירנדלו אומר, לראות את העולם דרך אלו שכבר אינם, מוסיף תמיד לאדם היוצר. אם לחלום יש גם מימד ארכיטיפי כלל אנושי, אזי הוא יכול גם להדהד ולעורר תגובות גם באחרים. חלום יעקב וחלומות גדולים, ההכרה בשכבה משותפת ולא מודע כללי, קבוצתי, נותן לנו אפשרות לחלוק ולהבין ביחד. בחלק החברתי של החלום, אומר תומס מן בהר הקסמים, כעת אני יודע כי לא מתוך נשמותינו היחידות הננו חולמים, אנו חולמים באילום שם, במשותף, ולו גם כל אחד על פי דרכו. הנשמה הגדולה שכולנו חלק ממנה עשויה לחלום באמצעותינו, באורך החלימה שלנו, בחלומותינו אפילו הכמוסים ביותר. וכעת לטיפול בטראומה. אם יש איזה פתרון של טראומה, הוא בוודאי לא רק בשינוי המציאות או הנסיבות. זאת אומרת, מציאת חיים אחרים, או איזה טיפול ביהביוריסטי, שהוא יכול להיות במקרה הזה כניתוח פלסטי. טראומה יוצרת מצבי הישרדות במחיר של הדחקה מסיבית והורדת החוויות האמיתיות לעולם המוות. זוהי התוצאה של ההדחקה וההישרדות. ולכן, ללא חיבור למקורות הנפש הגבוהים, למעיינות העמוקים, או חיבור ליסודותיה של רוח האדם, לא יתרחש השינוי. ניתן לקרוא לרוח זו גם חוכמת הנצח האלוהית על פי שפינוזה. מצאתי חלום ביומנו של אבי, שאול, ב-1941. הוא היה בן 18 וחצי. הוא כותב לאמו שכבר נלקחה. הפסקתי לקבל ממך מכתבים. הוא קורא לזה חלום פרידה מאמא, בגשם. חלמתי שאת נפרדת ממני ואת בוכה, ואני לא ידעתי את נפשי. לבשת את כובע הקש השחור, והרי זה חורף. עכשיו, והייתה לך מזוודה ישנה ביד, ופאפה, שאגב נפצר כבר ביותי, בן 4, עמד מאחור, הצילינדר בידו, וגם הוא בכה. מה קרה? שאלתי. ואת לא ענית, רק הצבעת לכיוון צפון-מזרח. אולי מינסק, ושם היא נלקחה. ואז הצבעת לדרום, שאני אוטו נסעתי לשם. כך ייפרדו הדרכים, ולפתע התחבקתי עם פאפה, כאילו את קרובה לו יותר. לא הייתה לך רשת של זעם או כעס, רק צעקה תאומית כאילו את חטאת לאחרים. ואני רציתי לדעת לאן ולכמה זמן את נוסעת. אך את רק ניינת, את כאילו רצית לומר שאת עוזבת לזמן לא מוגדר ולמטרה לא ידועה. והרוח נשבה באזות וגשם ושלג החלו לרדת. קמתי בכאב גדול. ידעתי שלא אראה אותך לעולם. ועוד חלום. לאחר משבר גדול כחודש ימים מיום התאונה שגרמתי אני למותו של אדם. הייתי שבור. נרדמתי פתאום תחת עץ תאנה שחפרתי לו גומה. חלמתי שהמעשה הנורא שקרה לי לפני חודש בפורים היה כמעין זעקה, רעידת אדמה שמימית, וגורלך הוכרע כמעט יחד עם גורלי. ראיתי את דמותך, והנה רק את שזעקתי, מוכנה היית להיות קורבן שלם על מזבח התואר היהודי, כשפגשתיך בחלום, התחננת שישאר בחיים ומלא שליחות של מלחמה על בית לאומי יהודי, והשם שמע לתחנונייך, כי בת ישראל תאורה היית. הבטחתי ובכיתי בחלומי חרש חרש. והנה אני רואה שטיפות החלו לרדת על הכרמל והגלבוע. וכאילו השכינה בכתה איתי. ואז שמעתי קול מבחוץ. בוא לבית שלא תירטב, זעקה לפתע בעלת הבית. הטראומות האלה שמתאר אבי, ומצאתי אחר כך את הכל כתוב ביומנו, היו מלוות במשהו שהופיע גם אצלי שנים להרבה לאחר מכן. וחלמתי חלום באותה תקופה שלא ידעתי שום דבר על מה שקרה עם אבי, ידעתי שאמו הייתה במחנות, ידעתי שקרה לו משהו שאני לא יודע מה בדיוק. חשבתי שזה קשור הכל לאמו. בחלומי אני נמצא בבית, ומישהו אומר לי כי עליי לחזור לבית אבי, כי הופיע שם צבי בעל קרניים, וכי הוא שוכב כבר זמן רב מת על מפתן הבית. צריך לחזור הביתה ולקבור את הצבי. אני רץ לבית אבי ומשך בכוח את גופת הצבי, אותה עליי לקבור. אבי שואל אותי מה אני עושה. אני אומר לו, אני קובר את הצבי. ואז אבא אומר לי, בחלום, הכל התחיל מהיום שמרגולין מת. המשימה קשה ולא נעימה, יש גרירה, אבל אני מבצע אותה איכשהו, אני קובר את הצבי. שאלתי במציאות את אבי בין ה-80, קצת מעל 80, מה אתה חושב על החלום הזה? ואז פעם ראשונה הוא סיפר לי על התאונה שהייתה לו, ועל הטראומה הגדולה של חייו. לאחר בערך כשנה אני חולם שנית על הצבי, אך הפעם אני הולך באזור מדברי, בדרך די ברורה עם אשתי, אך מגיע לאזור עם מחסום. ליד המחסום אני רואה בוטקה, בה יושב איש זקן ומוזר, כאילו הגיע מעולם אחר. האיש הזקן עוצר אותי ואומר לי, כי לא אוכל להמשיך, אלא אם מסכים לאכול את בשר הצבי שהוא מגיש לי. בשר שחור וקשה, ואני לועס בקושי, מתעכב וחוזר על עקבותיי, ושוב מבצע את המשימה, עובר את המחסום, אך עדיין נותרו בידיי רצועות מן הבשר שעליי לסיים. העבודה לא נגמרה. היה לי עוד הרבה זמן צורך לעבוד על מה שעבר פה במישור הבינדורי. נרבי אליי. גם בסרט של פליני 8.5 אנחנו רואים שהוא מביא איזשהו חלום שבו הוא צריך לרדת במעלית אל כומר שאימו יהיו לו דין ודברים לאורך כל הסרט. הוא השתחרר מדמותו רק בעת המסע המדהים אל בטן המרחצאות, מסע המזכיר את הירידה אל השאול של דנטה או של אודיסאוס הפוגש את נשמותיהם של טרזיאס ושל אימו. מסע זה הוא דוגמה לחלום קולקטיבי בו יורד על מנת להשתחרר מדמות רודפנית ומאוימת. זו לנתן פליני המון כוח עד עכשיו, כי היא הייתה מחוברת לדמויות הדת אשר בילדותו. ואני רוצה לסיים, כמו שאמרתי, בינינו לבין הדס יושב כלב, קרברוס עם 3 ראשים, שלעיתים הוא מתואר כמפלצת, אבל לעיתים הוא מתואר ככלב שמגיב למוזיקה, מגיב לאומנות, ונעשה לעיתים רך וענוג. צר לי עליך באחרונה, קרבוס. צר לי כי שלישיית ראשיך נעים מצד אל צד ללא ערף, כי עבודה רבה לך. הרס וחורבן פשט על הארץ, צעירים נגדעים באיבם, זקנים רבים מעולם החיים קורסים, מאבדים אחיזה. צר לי כי עבודה רבה ומשונה לך עכשיו. רוחות מן העבר ונשמות יוצאות ושבות מעונות, הופכות לאלילים ומרפא עין. רדופות הן בשנית, כי עולות הן לעולם אחוז דיבוק משוגע. כואב לי עליך קרברוס, כי נמסו הגבולות של המת מול החי לכאורה, כי החיבוס הקדחתני לחיי נצח, זיכרון נצח, מבלבלים עמדתך. כי רוח האחד נכנסת באחרת, וכי התערבבו השפוי עם המשוגע. כי אין לדעת מי המסומן שהגיע זמנו, עבר זמנו, או טרם זמנו, וחלף. צר לי כי אתה יושב שם שנים בשמירתך הנאמנה והבלתי נראית, ובחוש האלמותי של אפך טועה אם אתה מבולבל. נזקפו אוזניך, האם אלה עוד גיבורים יורדים ועולים? האם זה האומן אשר בחלילו מעלה אהובה? האם ירדה על מה המקריבה את יופייה בעל כורחה? צר לי עליך קרברוס, ששעונך לא מסמן לך אם מגיע הזמן הוא חלף, שאין לדעת מתי ומי כאשר נשמותיהם של השניים צרופות לאחת. ומה תעשה כלב הגבולות שומר הנצח כאשר החמלה נאורה בך? נראה לי כי נשמתך, נשמת שומר השער, מערערת את היציבות שלך. כי מה מספר לבך כאשר רוחו של ילד שרוף חלפה כאן, ונער או נערה עברו כפליטים, יצרו מולדת, והנה עברו על פניך בשנית כזקנים. צר לי קרברוס, כי אלוהי הרוחות שמעליך חדל מעקר נתיניו, כי אלה שמשכו עצמם בשמן דבקו באדמה, יעבדו את עגל הזהב, שכחו מזמן את קדושת האדם. מחבק אני אותך כלב הגולות, חומל על קיבוץ הלב וכאבי הראשים. משמיים תנחמו אמרו לי, אך אני אחרת ראיתי, זו דווקא הארץ אשר חופנת ומרפאה, אלו רגעי והאפר השחורים שהפכו לסופגים וחמים, וריחה של האדמה המנביטה התפשט באוויר, ואת קץ הימים בטרם עת ידעתי. תודה.